שלום, חודש טוב, זמן טוב שיהיה לכל, לנו, לכל ישראל בעזרת השם. שבת קראנו את פרשת קדושים. זו אחת מן הפרשות שיש בה ריבוי מאוד גדול של מצוות. בדרך כלל, כשפוגשים פרשה כזאת, כמו פרשת משפטים בחומש שמות, פרשת כי תצא ועוד פרשות בחומש דברים, ופרשת קדושים בחומש ויקרא, אנחנו נבוכים. כי אנחנו לא מבינים, מעבר לאוסף ולריבוי הגדול של המצוות, מה הקו המחבר את כל המצוות הללו. זה נראה לנו ערימה של המון דברים, שכולם אומנם מצוות של ריבונו של עולם מצווה, אבל בדרך כלל מצוות שמופיעות בפרשות אחרות, הן נאמרות בקונוטציה מסוימת, בהקשר מסוים. יש רצף. בפרשת קדושים נראה שהקדוש ברוך הוא אמר, קדושים תהיו, והנה, פה, 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 תעשו כך, 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 בלי קשר. אבל כשמתבוננים בפרשה, רואים שיש סדר מסודר, והפרשה הזו היא שונה מן הפרשות האחרות של ריבוי מצוות. פרשת קדושים היא בחומש ויקרא. והנושא של חומש ויקרא בדרך כלל הם הקורבנות. קורבנות ועבודת הקורבנות. אבל כשמתבוננים בפרשת קדושים, הפרשה היקרה והחשובה שקראנו, רואים שיש ביטוי שחוזר על עצמו לאורך כל הפרשה. אני סידרתי פה את הפסוקים הראשונים בפרשה, עד שלישי אני חושב. אלה הם 18 הפסוקים הראשונים. מאוד בולט אפשר לראות שאחרי כל קבוצה של מצוות חוזר הביטוי אני השם אלוקיכם. זה הנושא של הפרשה. הנושא של הפרשה של המצוות, איזה מצוות נקיים, כי אני השם אלוקיכם. צריך להבין, מה זה אני השם אלוקיכם? מה ריבונו של עולם רוצה לומר באני השם אלוקיכם? האם הוא רוצה לומר? דעו לכם מי מצווה אתכם. זה נכון בכל התורה כולה. כל התורה כולה כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ומתן להם עשו להם ציצית. אז אני השם אלוקיכם, אז ברור. מה מכוון במילים הללו? שהופך את הפרשה הזאת להיות פרשה שנאמרה בהקל, כי כל גופי תורה תלויים בה. כתוב, למה כתוב דבר אל כל הדת בני ישראל? כי כל גופי תורה תלויים בה. מה מיוחד בפרשה הזאת? יש בה מצוות נפלאות מאוד, והדרת פני זקן, ואהבת לרעך כמוך, ריבוי מאוד גדול בעיקר של מצוות בן אדם לחברו. אבל עיקר המאפיין בפרשה הזאת, שמים לב, מתוך שכתבתי את הפסוקים כמו שהם רואים, אחרי כל קבוצת פסוקים כתוב אני השם אלוקיכם, חוץ מיוצא מן הכלל אחד. בין הפסוקים ה' עד ח' הם הפסוקים היחידים בתוך הפרשה הזו שעוסקים בקורבנות, בדיני קורבנות, איסור פיגול, איסור נותר, ושם לא כתוב אני השם אלוקיכם. כתוב, דבר אל כל הדעת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שם תודה תשמרו, אני השם אלוקיכם. אל תפנו אל האלילים אלוהים מסכנות תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. ואז מתחילים פסוקים שעוסקים בדיני קורבנות. בהם לא כתוב אני השם אלוקיכם. ואחר כך חוזר שוב, ת' י' אני השם אלוקיכם, י' י' ב' אני השם אלוקיכם, או אני השם. אני השם, אני השם וכולי. כל זה מלמד אותנו קצת שיסוד בפרשה. והסוד בפרשה הוא כזה. ישנן שתי פעולות שעם ישראל עושה בעבודת השם. פעולה אחת קוראים לה העלאה, פעולה אחת המשכה. אני אסביר מה הכוונה. פעולה אחת זה לתקן את העולמות, לחבר אותם אל אלוקים. לקחת את החומר, לקחת את בעלי החיים, לקחת איתם את הנטיות הטבעיות, ולהרים אותם כלפי מעלה, להגיד, זה קשור אליך ריבונו של עולם. משם זה הגיע. זה פעולה אחת. פעולה שנייה זה לחיות חיים של השראת שכינה. זה הפוך. זה לקחת את האלוקות ולהמשיך אותה למטה. לבנות חיים כאלה שהם ביטוי של העובדה שיש בתוכנו השראת שכינה. רבותינו מסבירים שהביטוי אני השם אלוקיכם או הביטוי אני השם הכוונה היא, דעו לכם שאני שוכן בתוככם. נסביר מה הכוונה. מה זה אני השם אלוקיכם? פרשו חז"ל, זה כמו האני שלנו. כשאתה אומר אני, מתכוון שיש איזו אישיות שהיא שוכנת בתוך החיים שלו, שיש סיבה לכל מה שקורה. כל החיים שלי מבטאים את האני שלי. יש אדם שהאני שבא לידי ביטוי בחיים שלו, זה מאוד קטן. כי מה הוא מצליח להביע מהאני שלו? משהו מאוד קטן, שתיקחו תינוק. קצת מאוד מהאני שלו הוא מסוגל להביע. קצת תנועות, קצת הבאות, קצת התייחסויות, מעט מאוד בחירה, מעט מאוד מורכבות. ככל שאדם גדל, רבדים יותר גדולים ומורכבים, גם בכמות וגם באיכות מהאני שלו מופיעים. ויש אדם שגם כשהוא בוגר, האני שלו לא מופיע בחיים שלו. האני האמיתי שלו לא מופיע בחיים שלו. האני השלם שלו לא מופיע בחיים שלו. אצל עם ישראל התחדש שהאני שלנו זה השם. כלומר, האני שלנו אלוקי. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שלא תגנובו, ולא תחרחשו, ולא תשקרו איש באמיתו. זה בא לידי ביטוי בוועדת הפני זקן ומסייבת תקום. זה בא לידי ביטוי בישימו ובתיראו ובצוות עודי ישימו. זאת אומרת, כל הפרשה זה לא סתם ריבוי של מצוות. הנושא של הפרשה זה לחיות חיים של השראת שכינה. שכינה הכוונה שאלוקים זה לא רק הנושא שאליו אנחנו פונים, אלא זה הנושא הכוח שמניע את החיים שלנו. לא אל מה אני פונה, אלא מתוך מה אני חי. אלה הם שני כיוונים שונים בחיים. כשאדם מקריב קורבנות, וגם כשאדם מתפלל, היום אין לנו קורבנות, אבל בתפילה, אז אני, מאיר, פונה אל השם, אל ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, חסר לי דעת. אתה חונן לאדם דעת. חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, חונן הדעת. ריבונו של עולם, ראה נא בעוניינו, תראה כמה אני אני, תראה את המצוקות שלי, איזה דל אני בחיים שלי, דל כישרונות, דל יכולות. ראה נא בעוניינו, ריב הריבינו. אני פונה אל השם. אבל, כשאדם לומד תורה, הוא מקיים מצוות. הוא לא פונה אל השם. פוך. מתוך העובדה שריבונו שלם שוכן בחיים שלנו, אנחנו רוצים להפוך את החיים שלנו להיות חיים של אלוקים, חיים אלוקיים. משל למה הדבר דומה? כמו אדם שהוא אדם לא גוי. גוי יכול להיות אחד כזה שחי חיים שמבטאים את היותו אדם עם שכל. יש הרבה אנשים שיש להם שכל, ולפעמים הם גם מחליטים לעסוק בו. אבל לא תמיד החיים מבטאים שיש להם שכל. חיים של אישיות, נכון? אומרים בן אדם, זה אדם עם אישיות. מה מתכוונים לומר? זה אדם עם אישיות. חזרתם בין הזמנים, אמרו לך, שמע, חביבי, היית בישיבה, נהפכת להיות אישך, יש לך אישיות. מה הם מתכוונים לומר שיש אישיות? הכוונה היא שאתה חי מכוח עולם ערכים. זה לא רק משהו שאתה מדבר עליו, עוסק בו, פונה אליו. זה משהו שמכוחו אתה חי. אנחנו צריכים להיות כאלה שהחיבור שלנו לאלוהים הוא חיבור כפול. א', מה שאנחנו פוגשים בחיים, אנחנו רוצים להרים את זה אליו. זה הקורבנות. שתיים, כשאנחנו עסוקים בחיים, בעולם, בעצמנו, אנחנו צריכים להבין, לחיות, להכיר, להופיע בחיים את העובדה שהאני שלנו הוא לא רק שכלי, הוא לא רק אנושי, הוא לא רק מוסרי, הוא לא רק ערכי, הוא אני אלוקי. וכשהתורה אומרת קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, מקשה האור החיים הקדוש, וזה לא האור החיים הקדוש מקשה, זה רבים רבים מקשים. זו סיבה, הקדוש אומר קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. הרי אם הקדוש ברוך הוא קדוש, אנחנו יכולים להיות קדושים, הפוך, קדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ ובדו, הוא נבדל מכל נבדל, אז איך אנחנו יכולים להיות קדושים כי קדוש אני, הרי אנחנו נבדלים מהשם, אנחנו לא השם. אנחנו לא כמו ריבונו של עולם. אז איך התורה אומרת, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זו סיבה למה אנחנו יכולים להיות קדושים? אומר אור החיים הקדוש, על פי מה שכתוב בזוהר, שפירוש הפסוק, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם כך, קדושים תהיו למה? כי קדוש אני. כי אני שלכם הוא קדוש. כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? אני רוצה. מה זה אני הזה? תודעת האני היא נקודת מפתח ביחס לכל החיים שלך. אם אדם תופס שהאני שלו זה אני קטן, דל, חומרני, כל החיים שלו יביאו את זה לידי ביטוי. אם אדם תופס את האני שלו בגדלות, הוא יחפש שהחיים יביאו את זה לידי ביטוי. באה פרשת קדושים ואומרת, דעו לכם, קדושים תהיו כי האני שלכם קדוש. האני שלכם קדוש כאן, האני שלכם הוא לא חומרי. הנושא של החיים שלכם זה לא החומר. אתם צריכים להופיע בחומר, מצוין שיש חומר, אבל הנושא של האני שלכם הוא לא חומר. הנושא של האני שלכם זה לא העולם הזה. הנושא של האני שלכם זה הערך, זה האישיות, זה מה שאתם מאמינים. מה שאתה מאמין בו זה האני שלך. מה שאתה חושב שהוא ערכי זה האני שלך. אז תביא את זה בחיים. לכן, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. כל מה שחזר מלמדים על הפסוקים וכולי, הכל שייך לאותו עניין. איך חיים, חיים של השראת שכינה. ולכן, התורה מדגישה שבתוך הפסוקים הללו מופיעים 5 פסוקים או 4 פסוקים שעניינם בדיוק בכיוון ההפוך. אתה חי תודה של אני השם. כשאתה עסוק בעלה, קורבנות, שם לא הופיע ביטוי אני השם. כי שם הפעולה היא פעולה הפוכה, לא פעולה של המשכה, פעולה של העלאה. אבל כשאתה יורד חזרה אל העולם, תדע לך, אתה צריך לחיות חיים כאלה של השראת שכינה, של אני השם. ככה עולה מפרשת קדושים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל את המושג אני השם, אנחנו לא פוגשים בפרשת קדושים. זה לא מתחיל משם. המושג אני השם, או מה שנקרא תודעת האני שלנו, להבין שהאני שלנו, מה שנקרא גוף ראשון, אתם מכירים? אני, אתה, הוא, אני, זה האני שלי. זה משהו מופשט שהוא הכי אני. הוא מי שאני בעצם. כל החיים שלי צריכים לבטא מי אני. האני שלי, שזה המי שלי, העובדה שאני שלנו אלוקי, זו בעצם בשורת הגאולה, שהקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל, עוד ביציאת מצרים. בפסוקים בתחילת פרשת וערה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. הרי, הפסוקים הללו מופיעים אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו לגאול את בני ישראל, ומשה רבינו הולך לפרעה, ובמקום שפרעה ישלח את בני ישראל, או לפחות יעדיש, אז פרעה מוסיף צרה על צרה. ועכשיו לא רק שבני ישראל עובדים, גם לא ניתן להם טבל. ומשה רבנו יוצא ואומר, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי לדבר על פרעה בשמך, הצלו הצלת את עמך. רק הרע לעם הזה. אז משה רבנו מקשה קושייה עצומה. מה התשובה שריבונו של עולם אומר לו? וידבר אל מאלוהים משה ואומר לו, אני השם. והרע אל אברהם וליצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו, משה רבינו, אתה חושב שגאולה זה בא לפתור את הצרה שבני ישראל נמצאים בה? לא. זה שבני ישראל יפסיקו להם הצרות, זה תהיה תוצאה של הגאולה. זה לא הגאולה. הגאולה זה שבני ישראל ידעו שהאני שלהם זה אני אחר. פה צריך מהפכה אמיתית. אתה חושב כשאתה מגיע לישיבה, לישיבה, ולומד בישיבה, וזה סתם דוגמה ישיבה, ישיבה זו דוגמה מאוד טובה בשביל זה. יש שני סוגי שינויים בחיים. יש שינויים במסגרת, יש שינויים בנקודת הייחוס. שינויים במסגרת, זה שינויים שכל החיים כולם, כל החיים כולם אנחנו חווים אותם. אף פעם אדם לא נשאר לאורך זמן באותו מצב, הוא לא אמור להישאר באותו מצב. כשאתה נשאר באותו מצב, אתה כופר על השמרים. אדם משנה מסגרות, משנה עוד יכולות, יש עוד אמצעים. אבל ישיבה זה מקום שבו השינוי האמיתי הוא לא בסביבה, אלא בתודעת האני. פתאום אתה מגלה שהאני שלך הוא אחר. אתה מגלה כוחות אחרים, או יכולות אחרות, או איכויות אחרות, מטרות אחרות, שאיפות אחרות. כל אלה זה עדיין מסביב. אני אחר. אתה מגלה שהאני שלך הוא משהו אחר. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, משה רבינו דע לך, אני גואל את בני ישראל, זה שאתם תשתחררו ממצרים זה גם תוצאה, אבל זה לא עיקר הגאולה. עיקר הגאולה זה שאני בא לשנות את האני שלכם. זה פירוש הפסוק, וידבר אלוהים למשה ואומר, אני השם. לא אומר לו, שלום, לי קוראים השם, איך קוראים לך, שלמה? שלום, בוא נחץ ידיים. והיום עליו, אני השם, אני עכשיו הולך לחדש שם חדש, שאני שלי זה השם, אני שלכם זה השם. ויאמר אליו, וירא אל אברהם אצל יעקב, אצל אברהם יעקב לא התגלתי בשמי השם, לא נודעתי להם. וגם הקים אותי את בריתי, איתם לתת להם את ארץ כנען, וגם אני שמעתי את בני ישראל. כלומר, זה שאתם תגאלו, זה גם תוצאה של הגאולה, וזה לא עיקר הגאולה. לא אז, לא היום, תכף אנחנו נראה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. פעם שנייה. אחרי זה כתוב, וידעתם כי אני השם, פעם שלישית. אחרי זה כתוב, נתתי אותה לכם מורשה, אני השם, פעם רביעית. תראו כמה פעמים כתוב אני השם, 5 פעמים כתוב אני השם בפרשה הזאת. למה כתוב אני השם בפרשה הזאת? כי כל שלב נוסף בגאולה, פירושו של דבר, יש גאולה צריכה להיות בשני מובנים. גאולה חיצונית, אנחנו משתחררים ממשעבדים, אנחנו עומדים ברשות עצמנו, יש לנו יכולות וכו'. אבל הגאולה האמיתית, זה שהאדם משתחרר בפנים, שהוא מגלה מי אני שלו, שהוא יודע מי הוא, יש לו זהות, יש לו אישיות, יש לו נקודה מרכזית, שכל החיים כולם מבטאים אותה, במקום שהחיים יבטאו כל הזמן את העכשיו או את אחרים, החיים מבטאים את האני שלו. זה נקרא חירות, זה נקרא גאולה. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דע לך, להשתחרר משעבוד מצרים זה תוצאה. הגאולה האמיתית זה לדעת שאני השם. וכל שלב בגאולה זה עוד ידיעה, עוד חשיפה של הבנה מה זה האני הזה. ככה היה בגאולה ממצרים. וכך עתיד להיות בגאולה עתידה. כי על פי זה מובנים הפסוקים ביחזקאל ששייכים לחזון העצמות היבשות. ויאמר אליי בן אדם, אתם רואים את הפסוקים ביחזקאל בדף? ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים, נמצאים בגלות, הנה אומרים, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. כשאתה נמצא בגלות, ובייחוד בשלהי הגלות, אתה אומר, אין סיכוי. נגזרו עצמותינו, אחרי הגלות, עוד מופיעה בסוף הגלות השואה הנורא, עם כל הפרעות הנוראיות, האנטישמיות שהתגברה, והתקבצה לה באיזה צוררים נוראים כאלה, הן ברוסיה והן בגרמניה, והן בעוד מקומות אחרים, ונפזרו עצמנו לפי שאול, והמסקנה מזה, עבדה תקוותינו. לכן הנה ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אם, סמוך למתי שעם ישראל יגיד, תראו מה יחזקאל אומר, זה לא יאמן, אתה קורא פסוקים בנבואה, אתה יודעים, רק על זה צריך להודות, שמתפלפלים, האם צריך להודות ביום העצמאות או לא, יש כל כך הרבה על מה להודות, שצריך לפחות שבוע שלם יום העצמאות. תראו, זה אחד הדברים המפליאים, אנחנו קוראים פסוקים ביחזקאל, שבמשך, עשרות דורות קראו את הפסוקים האלה בתור נבואה רחוקה. אנחנו קוראים פסוקים שמתממשים בדור שלנו. כתוב ביחזקאל, סמוך ונראה לזמן שבו הגלות תיגלה בשיא תוקפה, ויגידו, נפזרו עצמנו, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, סמוך לזה, קדוש בו יפתח את הקברות, ויעלה אותה מהקברות, ויביא אותנו אל אדמת ישראל. אבל זה לא הגאולה. אתם יודעים מה הגאולה? וידעתם כי אני השם. זה הגאולה. הגאולה זה שאנחנו נדע, כשאנחנו רואים תהליך כזה, אנחנו צריכים לדעת מי האני שלנו. לא וידעתם כי אני השם. דעו לכם, כשזה יקרה תדעו, אני השם, אני עשיתי את זה. ודאי שריבונו שלם עשה את זה. אבל על פי מה שלמדנו, וידעתם כי אני השם, הפירוש, תראו לי שהרב קוק מסביר גרה. אבל זה פשוט בראשוני והרבה, וידעתם כי אני השם, כך תדעו מי אני שלכם. אתם צריכים לדעת שאתם אומה לא אומה ככל האומות. אין עוד אומה שעברה מהפך היסטורי עצום כזה, זה בא ללמד אתכם שאתם משהו אחר. וידעתם כי אני השם, בפותחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. זה השלב הראשון. שלב שני, ונתתי רוחי בכם. כמו שרבינו הרב ציודה לימד לקרוא את הפסוקים הללו בדיוק, שיש שלב ראשון שנקרא התחייה המדינית, והשלב שני שנקרא התחייה הרוחנית. קודם כל, פותחי את קברותיכם ועלותי אתכם מקברותיכם עמי. מתוך בית הקברות הנורא והארור של הגלות, הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו על אדמת ישראל. ויש לנו אני, יש לנו שלטון, יש לנו עצמאות. יש לנו אני כזה שנולד. שתיים, ונתתי רוחי בכם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. בשלב הראשון הקדוש יביא אותה לדמה, אבל לא יהיה לנו נחת. כי כל עוד אדם לא ברור לו מי האני שלו, אז הוא צריך את המלחמות, ואת הבירורים, ואת הסיבוכים מבחור, ואת הסיבוכים בבית. אבל כשהקדוש ברוך הוא יפיח בנו רוח, וייתן בנו חיות כזאת, ואז יניח אותנו על אדמתנו, אז וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. למדנו מכאן, שהסוד של הגאולה, והסוד של העצמאות, זה קודם כל העובדה שיש לנו אני. כשהיינו בגלות לא היה לנו אני, לא הייתה לנו זהות משלנו, זהות ישותית, גלויה משלנו. צריך לדעת שיש מהלך בכל השנים הללו שאנחנו נמצאים בתוכם, שהוא מהלך פנימי ומהלך חיצוני. במהלך החיצוני מתרחשים המון דברים, חלקם טובים יותר, חלקם טובים עוד יותר, וחלקם טובים פחות. כשאתה רוצה לדעת מה באמת קורה, אתה צריך לברר מה התפקיד שזה לבירור האישיות, לתהליכים הפנימיים שעוברים עליהם. כל מה שעובר עלינו מאז תקומת המדינה ועוד לפני, אבל הרבה בדורות שלנו, בשנים שלנו, זה תהליכים שעוברים עלינו לבירור הזהות. אנחנו לא יכולים להאשים אף אחד שהזהות שלו מבולבלת ולא ברורה. כי מי שצריך לברר את הזהות זה קודם כל אלה שנמצאים פנימה. אין שנמצאים בחוץ, לא עליהם מוטל התפקיד. אנשים שנמצאים פנימה מוטל התפקיד. כל אחד לפי עניינו. פה הישיבה זה מקום מפעל לבירור הזהות. לבירור וידעתם כי אני השם. צריך לדעת שלחיות חיים של השראת שכינה זה לא מעמסה. כשאדם חושב שהוא נמלה ודורשים ממנו לחיות חיים של פיל, זה מעמסה. אבל כשאדם מגלה שהוא פיל, סליחה על המשל, כשאדם מגלה שהוא אדם, ודורשים ממנו לחיות חיים של אדם, אז הוא מגלה שזו החירות שלו, זה לא השיעבוד שלו. כל ההבנה של קיום תורה ומצוות, או קיום חיים של השראת שכינה, שלא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, למה לא תלך רכיל בעמך? הרי כל העיתונות מלאה מזה, והתרבות והחיים והאמביציות והשבתונות, הכל צומח מזה, נכון, השאלה מה אני שלך? אנחנו צריכים לדעת שלא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך, אני השם. זה הכל תלוי בשאלה איך אתה תופס את עצמך. אם אדם תופס את עצמו קטן, אז הוא כל מה שילמדו אותו בתורה ומצוות ומוסר וערכיות, הכל זה יהיה מעמסה, כי זה לא אני שלו. הוא חושב שאני שלו זה לאכול ולשתות ולרבוץ בים. גאולה אמיתית זה שאתה פתאום אתה מבין מה אני שלך. מי אני שלך? שיש לך קודם כל אני, שיש לך זהות, שיש לך ישות. יש שואלים, מה העניין הגדול ביום העצמאות? מה צריך להודות הקדוש ברוך הוא ביום העצמאות? מה כל כך טוב לנו? יש כל כך הרבה קלקולים, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה גריעותות. באמת, מלך שקמה המדינה, חשבו שזה גאולה, לא ידעו מה אמור להיות. אבל תסתכל היום מה קורה בחברון, תסתכל בתל אביב, תסתכל בעוד מקומות. זה גאולה? ככה שואלים. האמת היא שכדי להשיב צריך להבין את השאלה, ואני אפילו את השאלה לא מבין. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים פשוטים. על מה אנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות? דברים פשוטים מאוד מאוד. בתוך שיחות הרב צבי יהודה ליום העצמאות, יש כזה דבר. הרב צבי יהודה מעביר שיחות ביום העצמאות. שיחות מאוד מאוד יפות וחשובות, חלקם יותר מובנות, חלקם פחות מובנות, אבל אני ליקטתי פעם מתוך דברי רבנו הרב ציודה, שלוש או ארבע דברים שמודים עליהם ביום העצמאות. הראשון, דברים פשוטים, פשוטים, לא עמוקים. יש הרבה עומק בשיחות הרב ציודה, אבל זה אני אומר דברים פשוטים. סתם לבסס תפיסה ישרה. כתוב, יראו ישרים וישמחו, צריך להיות ישר. פשוט, א', צריך לדעת שמאז שהתחילה התעוררות הגאולה, המציאות של עם ישראל רצופה ניסים. חלקם ניסים גלויים ממש, כמו ניצחונותינו במלחמות, כמו הפלת מסך הברזל וקיבוץ נדחה, קיבוץ גלויות. חלקם ניסים נסתרים. המציאות שלנו, מי שלומד את ההיסטוריה, רואה איך המציאות רצופה בניסים, כל מיני הקשרים, פתאום חיים ויצמן, הוא ממציא אבק שרפה, אז נותנים לו, רוצים לתת לו שכר, אז הוא מבקשים לנו מה השכר, אז הוא אומר, תתנו לי הצהרת בלפור, כל מיני דברים שתפפיעו לו, פתאום רוצים כבר לעשות שלום, אז ערפת פתאום משתגע ולא רוצה, ניסים. כל המציאות שלנו מלאה ניסים כלליים, והאמת היא, שהיינו צריכים כל יום להודות על הניסים. אבל לפחות לרכז ביום אחד בשנה, להודות לשם על הניסים, ההשגחה המיוחדת ששמור משגיח עלינו בכל הדורות הללו. תקראו קצת היסטוריה, לא רק בהקשר של המלחמות, גם בהקשר של כל מיני הסכמים ועניינים. זה פשוט המציאות שלנו רצופה בהשגחה מיוחדת, בהשגחה פלאית. זה א'. שתיים, שמחה על הקמת המדינה. זה שייך לפה. מה הערך של הקמת המדינה בתוך כל התהליך הזה של הגאולה? אפשר לדמות, אני אומר את זה בקצרה, זה דבר שכל אחד אפשר להאריך בו, אבל אני לא רוצה להאריך בו, רק לומר, לסכם את הדברים הפשוטים. א', אני אומר, קודם כל, ביום העצמאות אנחנו מרכזים את ההודעה שלנו לריבונו שלם על השמחה, שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא מחולל בנו ועלינו בכל 120 או כבר 150 שנה האחרונות. מההתערות שהתנוצצה באנשים, דרך כל מיני קושנים והבטחות ועניינים שהגויים נתנו לנו, דרך הטיפשות שיש אצל בני דודנו בכל מיני מצבים, דרך ניסים גלויים ממש שהתחוללו, ודרך התהליכים המופלים של קיבוץ גלויות. מה, לא צריך להודות על זה? מה זה, אתה רוצה להגיד לי, ההשגחה על עם ישראל במאה ה-20 שנה האחרונות, זו אותה השגחה כמו שהיה לפני כן? מה, זה לא דומה בכלל. זה לא צריך להיות, צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה. בלי קשר, כן מדינה, לא מדינה, קודם כל להודות הקדוש ברוך הוא על הניסים. אז האמת היא, כל יום היינו צריכים, אבל לפחות אנחנו מרכזים יום אחד בשנה, שבו אנחנו מדהים לקשור על כל הניסים שהראו ב-150 שנה האחרונות בהקשר הכללי שלנו. זה א'. שתיים, שמחה על עצם הקמת המדינה. אני אסביר מה התפקיד של הקמת המדינה. נכון שגם לפני הקמת המדינה היו תהליכים של התעוררות, וגם אחרי שהוקמה המדינה יש עוד הרבה על מה לעבוד. אבל אפשר לדמות את זה ללידה של ילד. כשילד נולד, האמת היא שאפשר לראות את הלידה רק כעוד אירוע ברצף של מה כבר התחיל הרבה לפני ועוד יתחיל, ימשיך הרבה אחרי. כי כבר בהיריון התחיל להתרקם צורת עובר. ואחרי שהילד נולד, יש עוד הרבה מה לעבור כדי שהאישיות שלו תופיע, כדי שיהיה בן אדם עצמאי, כדי שיהיה בן אדם ערכי, כדי שיהיה בוגר, כדי שיהיה שווה. אף על פי כן, זה לא מונע מאף אחד לחגוג יום הולדת. נכון? למה? כי כל אחד אומר שהלידה זה משהו מיוחד. למה? כי כל מה שהיה עד הלידה זה היה בנסתר. נכון שהעובר זה מציאות מופלאה של התרקמות, אבל זה לא דבר שהיה נגלה. זה קרה בבטן של האימא, זה היה מדרגה עוברית, היא התרקמה בפנים, זה לא היה נגלה. ונכון שגם אחרי שהילד נולד, עוד יש הרבה מה לעבוד כדי לחבר לשם את האישיות ואת השכל ואת החברתיות וזה זה. אבל יש כבר כלי, יש כבר אני, זה נקרא מידתם כאני, יש אני, נולד פה אני עד העובר, כל זמן שהילד היה עובר לא היה אני, הוא היה חלק מנעם. ואחרי שהילד נולד, יש כבר אני לעבוד עליו. אז נכון שאני הזה לא ברור לו, ובתך הוא חושב שאני זה, זה ילד שיונק, ואחרי זה הוא חושב שאני זה משחק בחבל, אחרי זה הוא חושב שאני זה משחק דוקי, ואחרי זה אני זה, זה בספורט בכדור, ואחרי זה אני זה מגנה גיטרה, עד שהוא יבין שאני שלו זה אני השם עוד יעבור זמן, אבל יש אני, יש מישהו. זה המשל, הנמשל, וזה הסיבה שחוגגים יום הולדת. יותר מאשר שאדם חוגג את הזמן שבו ההורים שלו, אמא שלו נכנסה להיריון, ושעשו לו אולטרה סאונד ראשון. היום יש תמונות, אלבום תמונות, זה כבר בחודש. פעם אלבום תמונות התחיל מהלידה. היום אלבום תמונות זה מהאולטרה סאונד. איזה אולטרה סאונד? כבר מהחתונה של ההורים וכולי. לא יודע, הוא נוקמה. כל מיני דברים. זה נכון, אבל זה בניסטר, זה לא בניגלה. בניגלה זה מתחיל מהלידה. זה המשל, הנמשל. עד הקמת מדינת ישראל, כל התהליכים של הגאולה היו עובריים. זה היה בתוך האומה, וזה היה פנימה. לא נודע מה הולך להיוולד פה. גם אחרי שהוקמה מדינת ישראל, לברר מי אני הזה, צריך עוד לעבור זמן. ועוד אנחנו נצאים באמצע התהליך, ועוד לא גמרנו לברר שאני השם. אבל יש פה אני, נולד פה אני. נולדה פה ישות שאותה צריך לברר. מי זה? מי זה הלאומיות הזאת? מי זה הגוף הזה שנקרא מדינת ישראל או עם ישראל בתוך חברה לאומית? לכן, הדבר השני שצריך להיות שמחה על הקמת המדינה. אני לא הופך את הקמת המדינה להיות כבר השלב האחרון בגאולה. זה לא השלמות. זה רחוק מן השלמות. אבל זה הרבה הרבה יותר קרוב ממה שהיה לפני. וזה לא סתם עוד איזה נקודה. הקמת המדינה זה מציאות מאוד פשוט. נולד פה ישות שנקראת עם ישראל הלאומי. שאותו אנחנו צריכים עכשיו לברר מי הוא. זה הטעם השלישי. זה הטעם השני. שלוש. התפקיד ביום העצמאות זה להודות להשם, כלומר, לברר לעצמנו שמה שקרה פה זה אלוקי. כשאתה מודה לריבון השם, אתה לא רק אומר לו, תודה השם שעשית את זה. זה לא מה שנקרא להיות אסיר תודה. תודה להודות, כפי שלימד אותנו הרב קוק, כפי שכתוב בהרבה מחברים עוד לפניו, להודות זה גם מלשון, לא רק להודות על, אלא להודות ש. כלומר, להכיר שהאמת היא כזאת. כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אני מודים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. לא אומרים מודים אנחנו על שאתה. מודים אנחנו לך שאתה, אני מודה שזה כך. כשאנחנו אומרים הלל ביום עצות, אנחנו ריבונו שם, אנחנו יודעים שהמדינה זה יצירה שלך. זה לא מעשה שטן, לא עשו את הגויים, זה לא הכופרים, זה לא של הכופרים, זה אתה יצרת את זה. למה יצרת את זה על ידי אנשים כאלה כמו כופרים? זאת יש שאלה, צריך לברר את זה, נלמד אורות. אבל זה אתה חוללת את זה, אני מודה לך ריבונו שלם, כי אתה חוללת את זה. זה התפקיד השלישי של יום העצמאות. תפקיד הרביעי של יום העצמאות זה להבין. שהתהליך האמיתי שאנחנו נמצאים החל מהקמת מדינת ישראל, ועוד קצת לפני, אבל בטח מהקמת מבד היום, זה בירור עצמאותינו. יום העצמאות זה גם יום שבו אנחנו צריכים לקחת על עצמנו משימה, לברר מי אנחנו, מי תודעת האני שלנו. כל שאר הסוגיות, ימין שמאל, חברתיות, היחס לתרבות, כל אלה תלויים בשאלה אחת, איך אני תופס את האני שלי? כל הרשימת, כמו שכל רשימת המצוות, זה לא סתם פרטים, פרטים, פרטים. הכל זה מסכת אחת. כשאדם מבין, כשהחברה מבינה שאני שלה זה השם, ממילא היא מסתדרת בסדר של לא תן לך חיל בעמך. ממילא היא מסתדרת בסדר של ובקוצכם את קציר עזרם לא תחלה פעד צדך. למה? כי חברה היא סוציאלית. וחברה היא למען, אחד למען השני ברמה גבוהה, כשהיא מבינה שהנושא הוא לא פרטי אלא כללי. כמו שאומר בעל התניה, שאי אפשר לקיים ואהבת לך רק כמוך אם אתה חושב שאני זה אני הפרטי. אם אני זה אני מאיר, אז אין שום סיבה שאני אוהב את שלמה כמוני. אבל אם אני מבין שאני לא מאיר, אלא אני השם, ואני האמיתי שלי, זה הצד הכללי שלי, אז אפשר לקיים ואהבת לך רק כמוך. לכן צריך לדעת, שמאז שנולדה מדינת ישראל, נכנסנו לשלב חדש בבירור. זה באמת הבירור האמיתי. כל מה שעובר עלינו. בסוגיות מדיניות, ביטחוניות, חברתיות, דתיות, תרבותיות, רוחניות, מעשיות ועיוניות. הכל תלוי שאלה מי האני שלנו. ותדעו לכם, שזה באמת עומד ביסוד המאבק. כל מיני מאבקים שונים ומשונים, נשות הכותל ורפורמים ועניינים. באמת, באמת, מי שנאבק, לא נאבק לא על נשות הכותל, ולא על רפורמים, ולא על לסבור את מערת המכפלה ליהודים, ולא לפנות את היישוב היהודי בחברון. זה לא מה שמעניין אותם, וזה לא בזה משקיעים. משקיעים כי נאבקים על האני שלנו. יש כאלה שאומרים שהאני שלנו זה לא אני המשיחי. ואנחנו אומרים, אני לפחות אומר, מי שמוכן להזדהות איתי בשמחה, מי להשם אליי, כך אני חושב, אבל האני שלנו זה אני המשיחי. יש שאומרים, האני זה האני הריאלי. להיות ככל הגויים, אזרח, אזרח בעולם. ואנחנו אומרים, לא, האני שלנו זה לקחת אחריות, להוביל את העולם למקום אחר. על זה המאבק. כל המאבקים בסוגיות הפרטיות, כולם זה תוצאה. זה המאבק האמיתי מהאני שלנו. לכן צריך לדעת שזה זכות שעד כשהוקמה מדינת ישראל בכלל זה לא הייתה שאלה מי אני שלנו, כי לא היינו ישות עצמאית שאפשר היה לדבר עליה. אדם היה צרפתי או אנגלי או אזרח יפן או אזרח תימן או אזרח מרוקו, אבל מרגע שנוצרה מדינת ישראל, מלבד הזהות הרעיונית נוצרה גם ישות מדינית שיכולה לברר מי אני שלה. לכן ברוך השם שהקדוש הוא גאל אותנו והוליד בנו אני, וברוך השם שהקדוש הוא גם מסייענו לברר את האני הזה, והרבה יותר קיים היום ממה שהיה בקום המדינה, והרבה יותר יהיה קיים בעזרת השם במהלך השנים הבאות. אבל זה גם מטיל עלינו אחריות מאוד גדולה וכבדה, להיות שייכים לבירורים האלה, להיות שייכים לתהליך של הגאולה הזה, לשמוח ביום העצמאות, להודות לריבונו של עולם. אני יודע שפה בישיבה יש מסורת לעשות טיול מצוין, לקיים מסורת זה מעולה. מצטער לדעת שעיקר יום העצמאות זה יום שבו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אומרים ריבונו שלם, אנחנו יודעים שהתהליך הזה הוא תהליך ממך, הוא אלוקי. אנחנו יודעים שהתהליך הזה הוא תהליך שיצר אותנו להיות עם זהות. אנחנו צריכים לברר את הזהות הזו, לקחת אחריות על עצמנו, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יסייע בידינו להמשיך ולהיגאל מדי שנה בשנה, בעזרת השם.